שלום, ספר דרך חיים למהר"ל מפראג, פרק שני, משנה י"ג בעמוד צדיק ט'. רבי שמעון אומר, רבי שמעון, איזה רבי שמעון זה? לא, 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 זה רבי שמעון בן נתנאל. הרי אנחנו במשניות של חמשת תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, נכון? היו לו חמישה תלמידים, אחד מהם, הרביעי, היה רבי שמעון בן נתנאל, נכון? שאמר עליו רבי יוחנן בן זכאי שהוא ירחת, זוכרים? אז כל אחד מהם אמר שלושה דברים. עכשיו זה תורו של רבי שמעון בן נתנאל. אומר, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. זה הדבר הראשון מתוך השלושה דברים שמה. הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, שנאמר כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ורב חסד ונחם על הרע. אם כן, שתי הדרכות הראשונות של רבי שמעון בן נתנאל, האחת מתייחסת לתפילה, בקריאת שמע ותפילה, וגם ההדרכה השנייה מתייחסת לתפילה. וכשאתה מתפלל, עשה תפילתך תחנונים. והדבר השלישי זה, ואל תהי רשע בפני עצמך, שזה לכאורה לא קשור לענייני תפילה. כלומר, אל תחשיב את עצמך רשע. כן? אל תהי רשע בפני עצמך. אז, תחשוב שאתה צדיק, אני יודע. מה? או, תראו מה שרשי אומר, כלומר, אל תעש דבר היום שלמחר תעשה אתה עצמך רשע ותאמר למה עשיתי רשע, רשע כזה. כן? טוב, דברים די תמוהים כל הסיפור הזה. אז הבא נקרא את דברי המהר"ל בעמוד קוף. רבי שמעון אומר, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה וכו'. יש לשאול בזה, מה עניין אל תהי רשע בפני עצמך אל הדברים שנזכרו לפני זה, שיהיה זהיר בקריאת שמע ובתפילה? לכאורה אין פה נושא אחיד למשנה. והוא להתפלל. אז בשביל מה לי להתפלל? הרי אני רשע. אפשרות אחת. על כל פנים, שאלה יש כאן. פירוש, העניין זה שבא לומר כי האדם יהיה נזהר בקריאת שמע ובתפילה, כי קריאת שמע ותפילה הוא קבלת מלכות שמיים. וכן התפילה היא עבודה אל הקדוש ברוך הוא. והאדם, מצד שהוא אדם, צריך שיהיה נזהר בזה. כי האדם נברא לתכלית זה, שיהיה האדם עובד בוראו. ולפיכך האדם, מצד שהוא אדם, צריך שיהיה נזהר בקריאת שמע ובתפילה. שעל ידי זה יקבל עליו מלכות שמיים ועבודתו, כפי מה שנברא האדם עליו. או, כלומר, זה דבר פשוט. כלומר, זה שייך למהות האדם באשר הוא אדם, שהוא צריך לעשות רצון בוראו. כדי לעשות רצון בוראו, הוא צריך להכיר את בוראו. אז הפעולה של ההכרה זה דרך קריאת שמע ותפילה. אז איך אתה יודע, איך אתה יכול לדעת מה רצונו?
נאמר לך.
מי אמר?
התורה,
הפקידים, המראה
שלך, הרב שלך.
מאיפה הוא יודע?
אינטואיציה.
אינטואיציה? מי אמר שזה הקדוש ברוך הוא שאתה פוגש דרך האינטואיציה שלך?
האינטואיציה שלך
מתאימה
את כל הדברים
האחרים שנתנאל אמר לפני. אתה אומר פה שני דברים שונים. מה שאמר נתנאל, זה שאני יודע, רבי שמעון נקרא בן נתנאל, מה שהוא אומר, שאני יודע את רצון השם כי לימדו אותי. אתה אמרת משהו אחר עכשיו.
לא, אני מסכים את זה. אתה אומר, אבל מאיפה אתה יודע שמה שלימדו אותך זה? אני אומר, כי פה נכנס הגורם האינטואיטיבי. התחושה שלי שזה באמת.
ככה? אינטואיציה. אינטואיציה זה יכול להטעות. טוב, מאיפה אתה יודע שמה שהם אומרים זה אמת? כי הם קיבלו את זה מרבותיהם. עד איפה? עד דבר השם. בהר סיני. זאת אומרת, בסופו של דבר צריך להכיר את מי שאמר כדי לדעת אם הוא אמר, בין באופן ישיר בין באופן עקיף. אז זה קריאת שמה הוא תפילה. קריאת שמה זה קבלת עול מלכותו. שמה ישראל, אם אתה שומע, אתה מבין שהשם אלינו השם אחד, ממילא אתה תשמע את כל המצוות שלו. ממילא גם תאהב וכו'. זה תולדה. כלומר, לא האהבה גורמת לי את הידיעה, אלא ההפך, הידיעה היא הגורמת לי את האהבה. זה קריאת שמה. וכמו כן, תפילה. תפילה, אני צריך לדעת לפני מי אני עומד. אני לא יכול להתפלל סתם. אומרים לי, תגיד את המילים האלה. כן, אבל למי מופנות המילים האלה?
אבל זה לא עובד ככה.
למה?
כי אנחנו עושים נעשה ונשמע.
לא.
אנחנו
לא יכולים לדעת... לא ולא. אתה מקצץ פסוק. אולי לא בזדון, אבל אתה מקצץ אותו. שמה כתוב? כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מה זה כל אשר דיבר השם? ושמענו. כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה כדי לשמוע את זה עוד פעם. מה שאני אמרתי שנעשה ונשמע זה לא הקדמת העשייה לשמיעה.
אבל מה שאני חושב זה שאנחנו מדברים על אמונה.
אני פה מתנגד לאמונה. כי אמונה זה תנועה שבא מן האדם אל האינסוף. ואז הסיכוי שהוא יפספס קרוב למיליון. לא, הוא קרוב לאחד. יש לו סיכוי טוב מאוד לפספס, בגלל שאיך הוא יכול לכוון את החץ שלו בכיוון הנכון. האפשרות היחידה לדעת זה אם האינסוף בא אליך.
אבל אין לנו אפשרות לדעת את האינסוף
לפני שהוא בא אליך, נכון.
לא, לפני שאנחנו עושים דברים.
לא.
מערך אחר כך תדע אותו, זה מה שדיבר, למדתי בזמנו ברמב״ם, שאפשר ללכת שנים לפי הטבע ולנסות לבחון את הבריאה ואת כל מה...
נכון.
אפשר אולי גם להגיע, אבל אז כבר...
נכון, נכון, נכון. לכן הכי טוב זה שהוא יפנה אליך.
אבל כדי שהוא לא פונה אליי, הוא לא דופס את ירדל.
בדיוק, דרך תורת משה. מהי תורת משה? אבל תורת משה זה הפנייה שלו אליך. עד תורת משה, אתה לא יודע איך פונים אליו. רק עבדי עבודה זרה פנו.
כן, אבל אני לא יכול לדעת, גם כשאני פונה אליו, כשאני מתחיל ללמוד או לדעת או לקיים את תורת משה, אני לא יכול לדעת אל מי אני פונה.
למה? אל מי שפנה אלינו בתורה הזאת. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה זה תשובה לפנייה.
זה משהו מאוד אפלאי כשאני אומר מי שפנה אליי.
למה?
כל תקציב.
לא, הוא פנה אליה.
אבל אני רוצה לדעת מי זה הוא.
דרך המסורת הלאומית שלי, דרך סיפור ההתגלות, דרך הרבה דברים. דרך ההיסטוריה שלנו. פונה אלינו.
היו הרבה מקרים בהיסטוריה כאשר אנשים היו בטוחים שמי שפנה אליהם היה אינסוף, ומעשי זה היה סתרח, והם היו פעלו כאילו...
משוגעים. אז משוגעים.
משוגעים אלה נראו בדיוק כמו לא משוגעים.
נכון, אז
מה? אין סוף פנה אליהם.
אז מה?
איך אנחנו, אנשים מהשורה, יכולים להבחין מי אומר מה?
מה? מי אומר מה? אם זה מתוך אוצר הכלל, אז זה ודאי. אם זה מתוך אוצר הפרט, זה מסופק. כלומר, אם אדם פרטי אומר, שלום, אלוהים דיבר איתי, לא כל הכבוד, אבל מי אתה? ואתה משוגע. אבל אם אתה אומר שלום, אני עם שהשם דיבר אליו, זה משהו אחר לגמרי. עם זאת מציאות קוסמולוגית.
כל אדם פרטי
לא, יכול להיות
הנביא.
הנביא, אם משה מאשר אותו, זה בסדר. ומי מאשר לנו את משה? עם ישראל מאשר את משה, נכון? אז אם משה מאשר שהאדם הזה הוא נביא, זה בסדר. אנחנו מאמינים לו, לא בגלל מה שהוא אומר, בגלל מה שמשה אומר עליו.
יש סכנה שכל עם שמאשר משהו, יש סכנה אם אנחנו...
אבל זה לא קרה מעולם שעם יאשר משהו. מה שעם מאשר הוא אמת. שמאשרים חוויה קולקטיבית שקרת להם, אז היא קרתה.
מדובר נגיד על מה
שהם
טוענים, הגורג'ים באוסטרליה.
שמה?
הם מדברים על כל הנושא של אבות קדמונים, אבל יש להם איזושהי מיתולוגיה, אומנם...
אבות קדמונים זה שום דבר. בגלל שהאב, האבות תמיד קודמים לזהות הלאומית. אני מדבר על חוויה שקרתה לקולקטיב שהוא כבר קיים כעובדה היסטורית. אז זה תמיד אמת. לא היה.
לא, אין.
לא, אין. אה, כן, ודאי. המהפכה הצרפתית. יש קולקטיב שלם שמעיד שהווייתו הציבורית נובעת ממאורה שקרה לפני 200 ומשהו שנים. לא בגלל שהיא כתובה. ואם אף אחד לא היה כותב, זה לא היה? הרי כתבו את זה אחרי המאורעות. אז עד שלא כתבו, זה לא היה אמיתי? לא היה אמין? אלא זה נכתב בגלל שזה היה, לא בגלל שזה כתוב, זה היה. אז אם ככה, אז מעמד הר סיני ודאי כתוב, ועוד איך כתוב. נו, נכון. אם הטענה שזה הכתוב, אז זה כתוב.
יש משהו יותר כתוב?
כן? גילוי אמריקה הוא חוויית יסוד, הוא מאורע יסוד של התרבות המערבית, האירופאית. זה היה לפני 500 שנה.
אבל הם עוד לא היו אומה.
מה? ספרדים לא היו אומה?
אבל אמריקה.
לא, אבל אלה שגילו את אמריקה לא היו שליחיה של אומה מסודרת עם שלטון והכל? מלך ספרד זה כלום?
אני מבין את האנשים שהם היו את האנשים והם
זוכרים. כן, אבל הבעיה היא שהרושם שזה יצר בתרבות האירופאית הוא כזה אדיר, ההד שזה עשה מוכיח שאכן היה שם משהו. נכון? או למשל נפילתה של רומא. נפילת רומא אין לי שום ספק שזה היה. כי כל התרבות האירופאית איננה ניתנת להסברה אם לא על רקע הטראומה הקולקטיבית הזאת. הרבה מאוד דברים, עד עצם היום הזה, במדיניות החוץ של הרבה מאוד מדינות, זה בעצם ההד רחוק של המאורה של נפילת רומא. למשל, הציפייה תמיד להגמוניה, כלל אירופית, או כלל עולמית. זה איזה מין שיגעון שתול מאז הקפיטול והסנאט. לא במקרה אמריקה משתמשת באותם הסמלים. יש לה סנאט ויש לה קפיטול.
זה מים ביפן?
כן, כן, ודאי. כן, גם בגלל הרקע הזה.
ביפן גם כן הייתה, ראינו בדיוק אותן שאיפות.
נכון.
מבלי שהם התייחסו לרומא.
נכון, והם לא...
זה טמון בטבע של אדם.
לא, זה טמון בטבע של חלק מהתרבויות. כלומר, הרעיון של הגמוניה עולמית...
אלכסנדר מוקדון?
אלכסנדר מוקדון הוא המייסד של רומא.
מונגולים של צ'ינגיס חאן?
סתם ברבק.
לא סתם ברבק.
בסדר, אבל כשאמריקה מנסה לקנות הגמוניה עולמית, היא עושה את זה כיורשתה של רומא. עד כדי כך שבמטבעות שלה זה כתוב בלטינית. נכון? כותבים בלטינית. על המטבעות
האלה.
מה, לטינית?
הספינה הלטינית
התפשטה את מקום היוונים. מאז שהתפשטו את רומא.
לביזנטיון?
לא, מאז שרומא התחילה להתפשט בעולם.
איפה חיצה הלטינית
שהתפשטו עליה? הלטינית זאת השפה של הלטיום. הלטיום זה אזור באיטליה שבמרכזו עומדת העיר רומא. מה, זה לא נכון מה שאני אומר?
הלטינית הפכה להיות שפת הפרובינציות,
בוודאי.
זאת אומרת, הלטינית הפכה להיות
שפת האימפריה. אז הלטינית תחשבה לאיזה מין, לאיזה יידיש צדדי. כן. אפשר להמשיך? מה? ברור. לכן זה מה שאומר כאן רבי שמעון בן נתנאל. הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. כי אם לא תתפלל ולא תקרא את שמה, לא תדע לפני מי אתה עומד. לא יודע לפני מי אתה עומד, לא תוכל להוציא אל הפועל. להיזהר
זה
להקפיד את זה? כן, להיזהר זה להקפיד. כי אם לא, אז לא תוכל להוציא אל הפועל את זהותך האנושית. ואמר, כשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע. מה זה לא לעשות תפילתך קבע? יש הסבר רחב בגמרא. בפרק תפילת השחר וברכות כ"ח ב', רבי אלעזר אומר, כל העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. מהי קבע? שואלת הגמרא. אמר רבי עקב בר עדי, אמר רבי הושעיה, כל שתפילתו דומה עליו כמסע. ורבנן אמרה, כל שאינו אומרה בלשון תחנונים. כלומר רבנן מחמירים יותר. כלומר, לא רק שהיא צריכה לא להיות דומה עליך כמסע, השאלה מה הנוסח של התפילה שאתה משתמש, האם זה נוסח של תחנונים או לא. רבה ורב יוסף, זה אמרי תרוויו, הם דורשים יותר. כל שינוי יכול לחדש בדבר. כן, התפילה של היום דומה לתפילה של אתמול. כן. אמר רבי זרה, אנא יכיל נא לחדש בדבר, ואחרי פירן אני לא עושה את זה. למה? ומסתפינה דילמה אתה למתרדים. כלומר, אני אתבלבל בתפילה. אביי בר אבין ורבי חנינה בר אבין אמרי, כל מי שאינו מתפלל עם דמדומי חמה. מה זה דמדומי חמה? זה גם בבוקר יש דמדומי חמה. יש בהנת, יש גם דמדומי חמה.
בין ארבעים.
ויש בין ארבעים תפילת מנחה שצריכה להיות לקראת סוף אחרי הצהריים. כלומר, מנחה קטנה. ואמר רבי, מה יקרה? מאיפה זה לקוח? יראוך עם שמש ולפני ירח. כלומר, עם עליית השמש אתה צריך להתפלל, וגם עם שמש לפני ירח. כלומר, לקראת הסוף. לייתה במערבה מנדמצא להם דמדומי חמה. אבל דווקא במערבה, כמו בארץ ישראל, היו מקללים, לייתה, כלומר, היו מבזים את מי שמתפלל עם דמדומי חמה. מה הייתה? מה? מזו סיבה? דילמה מתרפה לשעתה עד כאן. שמה הזמן יעבור? בדיוק הוא מתפלל בדמדומי חמה, ואז פתאום, אני יודע, יש איזה משהו שהוא לא יכול לדחות, הוא חייב לעשות, ואז עובר זמן תפילת מנחה. במערבה כן, היו מקדימים. כן, חולקים. אז בהתחלה דיברנו גם על הנץ החמה וגם על מנחה, אבל בסוף מדברים רק על מנחה. רק על מנחה, כן? התפילה עם הזריחה נקראת תפילת... תפילה עם הזריחה נקראת? איך קראת? הנץ. כן. איך אתה מנקד את ההי? בקמץ, כן, בקמץ. כן, כלומר, ההי זה לא ההי הידיעה, זה חלק מהמילה. כן, בהנץ החמה. כשהחמה מניצה. לא בנץ, כמו שיש איזשהו מבטאות. זה לא הנץ, אלא הנץ. נכון, 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 טוב. עד כאן. מדברי הכל, עד כאן דברי הגמרא. עכשיו מפרש. מדברי הכל נלמוד שצריך שתהיה תפילתו של אדם תחנונים. מה זה תחנונים? דהיינו, כמו אדם שמבקש דבר מאת אחר דרך חנינה. ואם מתפלל דרך קבע וחוב, אין זה עבודה גמורה. כי העבודה, כאשר האדם צריך אל השם יתברך, ונתלה בו יתברך לגמרי. כן? התפילה היא הבעת תלות. אני זקוק לזה שתענה בקשתי. אלמלא שאתה עונה, אינני יכול לעשות דבר. כמעשה באותה אישה שהלכה לרופא ואמרה, בעלי מאוד חולה, קרא לו ככה וככה וככה. אז הוא מתחיל לשאול אותה שאלות. מה בדיוק קרה? ואז היא מספרת ככה. ואז היא אומרת, אבל זה דחוף, אתה צריך לבוא. כן, אבל אני רוצה עוד פרטים. אז נתנת לו פרטים, אבל זה דחוף, אתה צריך לבוא. אז הוא אומר, טוב, בסדר, אני בא, ואז הוא מתמענה עד שהוא לובש את המעיל שלו, ועד שהוא לוקח את התיק שלו, ועד שהוא לוקח את המכשירים שלו, זה הכל בעצלתיים. והיא כל הזמן צועקת ואומרת, תבוא מהר, זה מזדחוף. בסוף היא רואה שהרופא כל כך מתמענה, היא אומרת, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לרפא. ואז אומר הרופא, זהו, תלכי הביתה, בעלך בריא. איך אתה יודע? פשוט, כשסיפרתי מה קרה, הבנתי שאין לו שום סיכוי. אז השארתי סיכוי אחד, זה שתתפלל לי. לכן התמעמתי כדי ש... רגיד לי כך. כן? אז הכוונה שהוא צריך אל השם יתברך, ונתלה בו יתברך לגמרי. הסיפור הוא שהוא באמת התרפא. טוב, ודבר זה, כאשר יחשוב, כי כל אשר עושה לו השם יתברך, עושה דרך חנינה ורחמים עליו. ואם דעתו כאשר מתפלל לפניו כי ראוי שהשם יתברך בקשתו, כלומר מגיע לי, הנה אין האדם נתלה בו לגמרי. ולפיכך צריך שתהיה התפילה דרך תחנונים. הוא מבקש מהשם יתברך דרך תחנונים, ואז האדם בוודאי צריך אל השם יתברך. ולפיכך, אם התפילה עליו כמסע, כן, יאללה, צריך כבר לגמור עם תפילת שחרית. נעשה את זה מהר. כן? זהו.
תפילתם מהרה.
תפילתם מהרה, כן.
אבל המערה היה באשכנז.
נעזורים באשכנז. לא יודע, הוא היה באשכנז, אבל הוא יודע להתפלל. מה? הוא יתפלל. מה אתה חושב? המהר"ל, למשל, הדרשות שלו, הדרשה שלו לשבת תשובה, זה מדהים. לפי החשבון, אתה רואה כמה זמן הוא דיבר, הוא דיבר מן הסתם 4 שעות. בדרשת שבת תשובה. גם הדרשה שלו לשבת הגדול. רואים את האורך של הדרשה? היא כתובה. יש לנו דרשת המהר"ל לשבת הגדול ודרשת המהר"ל לשבת תשובה. וזה מדהים.
לא תמיד מה
שכתוב.
זה בדיוק מה שהוא כותב אחר.
אתה צודק, יכול להיות שהוא הרחיב דברים כולה, אבל ידוע למשל על הבן איש חי. הבן איש חי היה דורש בשבת תשובה במשך 5 שעות לפני 15,000 איש, ומעידים אלה שסיפרו את זה שכולם שם. זה רבי אליעזר בן הורקנוס, כן, הוא היה יושב בבית המדרש דורש כל היום והם היו הולכים. כן, מה? זה לא, לא כתוב, זה ביום טוב, כתוב שזה ביום טוב כך. אבל לא, הבן איש חי ידוע, הוא היה מדבר בפני 15,000 איש וכולם שמעו. גם האבא של הרב זיני, כן, כשהיהודים יצאו מאלג'יריה לצרפת בזמן המלחמה, אז הגיעו 10,000 יהודים מאלג'יר ולא היה להם בתי כנסת מסודרים, ימים נוראים. אז האבא של הרב זיני שכר אצטדיון ובפני 20,000 יהודים היה החזן היחיד של כל תפילת יום הכיפורים.
עם סודר או בלי סודר?
לא יודע, מן הסתם שמרו אותו. קודם כל אבא של הרב זיני ברוך השם יש לו קול חזק, וזה מבחינה אקוסטית יכול להיות שזה מסודר טוב שם, דווקא באצטדיון והכל זה מסודר. 20,000 איש בלי מיקרופון. לא, אסור, אסור להשתמש ברמקול ביום כיפור.
לא,
זה לא משנה, אסור. אסור, כי אתה מפעיל, הדיבור מפעיל את הרמקול. כן.
הכמות מידע לאיכות?
באיזשהו מקום, כן, לא יודע.
יש הרבה שהכמות מידע לאיכות.
גם. גם זה יכול להיות, גם זה יכול להיות. כן. כמו שפעם שאלתי יהודי אחד במילואים, האם הוא אוכל כשר? הוא אמר גם. גם. כן. אי אפשר, טוב, אבל למה דיברנו על כל זה? בגלל הדרשה של המהר"ל, כי המהר"ל היה באשכנז. אני אומר, נכון, אדם יכול להיות באשכנז, הוא לא חייב ליפול בכל הנפילות של הקהל שלו. כן. לכן יש תפילה כמסע. ומה שאמר רבי אליעזר העושה תפילה כקבע את תפילתו תחנונים, רצה לומר כי כאשר התפילה בעניין שהאדם צריך אל השם יתברך לגמרי ונתלה האדם בו יתברך, אז השם יתברך יעשה בקשתו. כי כך האמת, כי האדם נתלה בו יתברך ונתפילתו תחנונים יעשה השם יתברך בקשתו. ולרבנן, אף אם אין מדבר בלשון תחנונים, אין תפילתו תחנונים. כלומר, רבנן מחמירים יותר, הם מוצאים גם שנוסח התפילה יהיה נוסח המביע תחנונים, כי הלשון שהוא תחנונים אינו כמו הלשון שהוא קבע. ולפיכך, אם אין תפילתו בלשון תחנונים גם כן, דבר זה בכלל שעושה תפילתו קבע. כן? למשל, תן לי כסף. זה לא תחנונים. אנא, בבקשה ממך, תנה לי, אני, העני והאביון, כסף. אז משהו? זה לא תפילה. זה לא תפילה. לא, אנחנו מדברים על התפילה. על התפילה, תפילה 18.
זה כמו שאבא יפה מקבל מברך מהבן שלו.
כן.
אבא, תן לי כסף. הוא ככה לא אומר את זה, אבא, תן לי כסף.
כן, אז זה, זה,
זה.
גם היום יש כל מיני תפילות שאדם יכול להוסיף, וגם לפעמים נוסח התפילה. זה לא כך ברור עד כמה יש חובה להיות צמוד לגמרי לנוסח. בימינו מקפידים על כל פסיק, אבל זה עצם זה שיש לנו נוסחאות שונות, זה מוכיח שבימי קדם היו דברים בסיסיים שאמרו על זה אי אפשר לעבור, ודברים אחרים אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. למשל כתוב בגמרא במסכת ברכות שבברכת המזון, בברכה השנייה, אם הוא לא הזכיר ברית ותורה חיים ומזון, לא יצא ידי חובה. אז צריך להזכיר שמה ברית, תורה, חיים ומזון. איך להזכיר ברית, תורה, חיים ומזון? איך שאתה רוצה. אז למשל, האשכנזים אומרים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו. מה אומרים הספרדים? ברית, נכון. אומרים את המילה ברית, נכון? אה? כן, נכון. אבל הם מזכירים את המילים, ברית ותורה, חיים ומזון, נכון? ככה אומרים. נכון, אבל גם מוסיפים, אבל אומרים, ברית ותורה, חיים ומזון. אשכנזים לא אומרים את המילים האלה. למה? אומרים, כבר אמרנו בריתך שחתמת במצרים, זה מספיק. זאת אומרת, מה? כן, אבי אם הוא לא הזכיר מלכות בית דוד, גם כן הוא יצא ידי חובתו. אז איך להגיד מלכות בית דוד? לא משנה, איך שתגיד, זה בסדר. כן? אבל חשוב שתזכיר מלכות בית דוד. לא הזכרת, לא יצאת ידי חובה. כן? פה היינו. כן. ולומר, אף אם אין מדבר בלשון תחנונים, אין תפילתו תחנונים, כי הלשון שהוא תחנונים אינו כמו הלשון שהוא קבע. ולפיכך, אם אין תפילתו בלשון תחנונים גם כן, דבר זה בכלל שעושה תפילתו קבע. כי עיקר התחנונים שמשפיל עצמו לפני השם יתברך, הוא מתפלל לפניו כמו עבד לפני אדוניו, ודבר זה אינו שייך במחשבה בלבד. רק במעשה, שהיא התפילה עצמה, דהיינו הדיבור שישפיל עצמו לפניו. כי אין דומה מי שמשפיל עצמו במחשבה, או משפיל עצמו במעשה. ולפיכך אמר שצריך שתהיה התפילה בלשון תחנונים דווקא, ועיקר התפילה הוא הדיבור. ולרבה ולרב יוסף הם מחמירים עוד יותר, כל שאינו יכול לחדש בדבר, ודבר זה נראה קבע כאשר הוא מתפלל תפילה אחת תמיד, כלומר אותו נוסח. לא מספיק טוב, צריך שיחדש דבר או כוונה חדשה.
אבל מסביר שהתפילה זה תפילה בלשון תחנונים,
יפה, אפשר להגיד את זה, כי זה דורות יותר מאוחרים. ואומר אני, שזה מהר"ל, כן, שישמר לחלוחית. כן, יש, אם אתה רוצה, לפעמים יש תפילות של מסנגדים, תפילה כהלכה בול, לא תצא ימין ושמאל. לא לשנות, ודאי, אסור לשנות. חכמים, למשל, תבעו שתגיד ברית ותורה חיים ומזון. אז אל תגיד משהו שהוא לא ברית, או לא תורה, לא חיים ומזון. ואומר אני, כי הנוהגים להתפלל מתוך הסידור היא תפילת קבע יותר. זה בכלל לא בסדר, להתפלל מתוך סידור. האמת היא, כתוב בגמרא שאסור לכתוב נוסח של תפילה. כן, וכתוב, אלה שכותבים ברכות כשורפי תורה. למה? בגלל שיש הלכה שאם יש שריפה בשבת בבית, אז יש ספרים שמצילים, יש ספרים שלא מצילים. איזה ספרים מצילים? תנ"ך. תנ"ך מצילים. מה עם נוסחי ברכות? לא מצילים. אז מי שכתב את הנוסח של הברכה כשורף תורה, כי בגללו עכשיו לא נציל את זה מן השריפה בשבת. מדליקה בשבת.
אם זה היה תורה, זה היה מותר להציל.
כן, אבל כיוון שזה לא תורה,
אז זה לא שורפי תורה.
כשורפי תורה. כן. זה בלטוסיף, כן. אז זה מה שאומר כאן, הנוהגים להתפלל מתוך הסידור היא תפילת קבע ביותר. כלומר, זה היה חידוש שמתפללים מתוך הסידור. לא כולם התפללו מתוך סידור. ואינו דומה למי שמתפלל בעל פה, כי דומה לתחנונים ביותר. אך מפני שבלו זה איננו מכוונים בתפילה כל כך, ואם מתפלל על פה לא יכוון כלל, יותר עדיף שיהיה לו הסידור. כלומר, זה לא בסדר, אבל במצב השפל שלנו עדיף שיהיה לך סידור מאשר בלי.
הוא לא אומר בלי, מה הוא מתכוון?
בלי הסידור. הנוסח של הסידור? כן, להתפלל, מה? איך ידעו את נוסח התפילה פעם? היו לומדים את זה בעל פה. לכן התפילה היא קצרה. תפילת 18 זה 18 ברכות קצרות. למה? כי אתה לא יכול לזכור את כל זה. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שבראש השנה ויום הכיפורים, שהתפילה היא ארוכה, אז החזן אומר את הכל בכל רב. כבר יש מחלוקת האם החזן מוציא ידי חובה את כולם או לא. מה שאין כן בכל הימים, שכל אחד צריך להתפלל גם בלחש.
מה,
אז
זה
חידוש,
יש סיבור מול העיניים, אין סיבור מול העיניים?
לא היו להם סידורים.
לא, זה מה שאני אמרה עוד הרבה.
אם יש סידור מול העיניים, אתה מתרכז יותר. תלוי. לכתחילה אתה מתרכז פחות עם סידור, אבל בימינו אתה מתרכז יותר עם סידור. היוצרות התהפכו, מה? אמת. ומבנה שבא רבי שמעון להזהיר על התפילה, הזהיר שתהיה התפילה תחנונים כאשר ראוי להיות התפילה. אז מה אם אל תהיה רשע בפני עצמך? אז נשאיר את זה לפעם הבאה? יהיה לפעם הבאה. זהו.